אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
אוקיי, שבוע טוב, מה קורה טל?
מה שלומך רועי?
טוב מאוד, מעולה, מעולה, אתה לא יכול, זה בסדר גמור, אבל אנחנו נצטרך שתאסוף את עצמך ותוכל, כי היום יש לנו פרק חמישי אגב, פרק חמישי, והפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על...
7 סימני אזהרה שהזדמנות הולכת להתפוצץ לנו בפנים.
נכון, 7 סימני אזהרה שהזדמנות הולכת להתפוצץ לנו בפנים. והסיבה שאנחנו בחרנו להתמקד בזה היום, זה באמת לתת היום למשקיעים שנכנסים לעולם ההשקעות בפעם הראשונה, ומפעילים עליהם...
המון מניפולציות ורגש.
רגש, מניפולציות, נתת את המילים הכי מדויקות שיש, פשוט שיווק על סטרואידים, על כל מה שאמור לעבוד עלינו, ולייצר לנו איזשהו מצג שווא, ולהוציא אותנו מהדברים שבאמת חשובים. אז היום אנחנו הולכים לתת 7 סימנים, יש כמובן הרבה יותר, ואנחנו נדבר על הדברים המהותיים והקריטיים, שברגע שאתם רואים אותם, מבחינתנו, זוזו הצידה, אבל גם ניתן פה גם כמה כוכביות בחלק מהדברים, ואנחנו שוב נשמח, שתגיבו לנו, תכתבו לנו, תגידו לנו מה אתם חושבים, תנו לנו איזה כיוון, אם אנחנו הולכים לכיוון טוב איתכם ברמת התוכן, או אנחנו לגמרי מפספסים ואנחנו מדברים לעצמנו. אז, without further ado, בוא נדבר על הסימן הראשון. אז, הדבר הראשון שכשאני רואה אותו, וכל המשקיעים שלנו כבר מכירים את זה, כי דיברתי על זה ואני תוכן את הראש על הדבר הזה, זה כל הנושא הזה שמשווקים עסקאות כהזדמנות העשור, השקעה שלא תחזור.
הזדמנות קורונה.
הזדמנויות קורונה, השקעה של פעם במיליון, השקעה להשקיע כמו הגדולים. כל הסיסמאות האלה והבאזוורדס האלה, הם מבחינתי באות לחסות על מחירות שלא מצליחות להתרומם. עסקה כנראה שהיא בינונית וצריך לתת לה איזה הייפ, ובאות לייצר איזשהו פומו, הפחד מלהפסיד. רגע, רגע, אם זאת הזדמנות העשור, אז אני חייב להיכנס אליה. אם זאת הזדמנות שלא תחזור, ואני לא אהיה בפנים, אז אני מפחד, אני מפחד, מה זה, מה זה, מה זה. עכשיו, זה הוק שיווקי, הכי, הכי, הכי קלאסי, אבל ברגע שאני רואה חברה שבוחרת להשתמש באסטרטגיה כזאת, בסדר? שיכול להיות בעולמות השיווק, אנשים יגידו לך, זה לגיטימי, מביאים אותם לדלת, אני פחות אוהב את זה. אני אוהב את המשקיעים שלי, עם common sense, עם תחושת נינוחות, ואין אצלנו, אנחנו תמיד גאים בזה, שאין אצלנו פיקים, אין אצלנו עסקה שתהיה מדהימה, פנומנלית, ועסקה שהיא ממש בינונית ונמוכה. עכשיו, וזה מוביל אותי לדבר הבא. אם ההזדמנות הזאת היא הזדמנות שלא תחזור, ואז העסקה אחרי זה זאת הזדמנות הקורונה, ואז העסקה אחרי זה של אותה חברה היא הזדמנות המילניום. אז איזה מהעסקאות האלה היא העסקה הכי טובה? ואוקיי, אם אני משקיע בהזדמנות הזאת, מה זה אומר על העסקאות האחרות שלהם? זה העסקאות הלא טובות? זאת אומרת, תשאלו, כשאתם הולכים לחברה כזאת שמפרסמת, תגידו, אוקיי, זו הזדמנות שלו, זה מה זה אומר על העסקאות האחרות שלכם? סתם משהו שעולה לי לראש. אם פעם אחת, חברה שולחת ואומרת, תקשיבו חבר'ה, יש פה באמת הזדמנות יוצא דופן שלא ראינו הרבה זמן, זה לגיטימי. בסדר? מדי פעם יש לנו את הגולדן נאגט הזה, ותמיד שאנחנו רואים את זה, איזה שם עולה לך?
של
עסקה. לקסמור. יש לנו עסקה אחת שהיא הגולדן נאגט, באמת, שהגיעה.
היא עולה לי גם כי אני הייתי בה.
נכון, אבל לא ידענו שהיא תהיה כזאת.
לא.
בדיעבד היא הייתה כזאת. אבל אם יש אחת כזאת פעם ב... זה ריאלי, זה מציאותי, לא הגיוני שכל עסקה תהיה עסקה שלא תחזור. בסדר? אז זה הסימן הראשון. הסימן השני שאנחנו קצת יותר קשה לבדוק אותו, אבל אם אנחנו נשים לב אליו, נתחיל לאמן את המוח שלנו לשים לב אליו, אנחנו נבין אותו. והסימן השני זה חברות שמשקיעות בחיצוניות, והן מעצימות במרכאות עובדות כדי לבסס אמינות.
מה זה אומר?
מה זה אומר? זה אומר שבמקום להתמקד בתוכן, סתם דוגמה, בעסקה עצמה, בנתונים, בדברים, הם יעצימו עובדות לא חשובות, כמו שנות ניסיון מצטבר שיש לנו ביחד. בסדר, אנחנו מדברים על זה דרך אגב באחד מהווידאויים שיצרנו, וזו ההזדמנות גם להגיד שהשקנו אתמול את ערוץ היוטיוב שלנו, עם מעל 80 סרטונים עם תוכן מלא על כל עולמות המולטי פמילי, ושם אנחנו מדברים בפירוט על הדברים האלה. אז מי שיש לו זמן ורוצה לגשת גם לאתר שלנו, יש לינק ליוטיוב, ואם לא, תרשמו ולורי ריל אסטייט ביוטיוב ותיכנסו. אבל כל העובדות הלא חשובות שלא קשורות לעסקה, כמו האמינות של החברה והערכים של החברה. ראית פעם חברה שאין לה שקיפות, יושרה. אמינות ויושרה? לא מכיר חברות כאלה, זה הערכים של כולם. נותנים דגש מאוד מאוד על משרדים מפונפנים, כל האנשי מכירות ללבושים יפה ועם חליפות, ומקבלים אותך בצורה הכי מדהימה, כי ככה מקבלים ארנקים. ארנקים צריכים להרגיש שהם מטופלים, שיש להם את האספרסו, את ההפוך, אני תמיד אומר בבדיחה, זה האספרסו הכי יקר שתשתו בחיים. וכשאתם רואים שחברה מתחזקת תדמית, אני קורא לזה, היא צריכה לשים תדמית של מצליחה, כי אם יש לי משרדים, זה אומר שאני, אם יש לי משרדים במרכז תל אביב, או בבסר, או בלא יודע מה,
בעזריאלי.
או בעזריאלי, זה אומר שאני מצליח. הבעיה זה שמי שמשלם על המשרדים,
זה המשקיעים בעצם.
בדיוק, אלה המשקיעים. כשמדברים על עובדות כמו ניסיון מצטבר של מעל 100 שנים, או מעל 70 שנים, או מעל זה, אוקיי, ולך, שאני מדבר איתך, אתה, החברה, הבעלים של החברה, כמה ניסיון יש לך באותו סוג נכס שאני הולך להשקיע בו? לא, אנחנו התחלנו לפני שנתיים, אבל היזם המקומי, השותף המקומי,
אני אוהב את המשפט הזה.
אני גם חולה על זה, השותף המקומי שלנו יש לו 30 שנה, אוקיי, אז הניסיון שלו. אז למעשה אתה שנה פה, שנתיים, והוא 30 שנה, כמובן שאני נותן פה דוגמה קיצונית כדי להעביר נקודה, אבל זה סימן שני. הסימן השלישי זה, שוב חוזר לסרטון שעשינו על, או גם לפודקאסט הקודם שעשינו על שאלות ששואלים חברה יזמית וחברה משווקת, אבל הסימן השלישי בעיניי לחברה או לסימן שאתם צריכים ללכת, כי ההזדמנות הזאת כנראה תתפוצץ על הפנים, זה כשאתם שואלים שאלות קשות או שאלות עומק, בסדר? קוראים לזה באנגלית 7 levels deep, או שאלות מאוד מאוד ספציפיות טכניות. איש המחירות או מי שלא יהיה אתכם בפגישה, הוא פונה לסיסמאות, הוא פונה לבאזוורדס, והוא עונה בהיי לבל, הוא לא עונה נקודתית, ו... הם הולכים הרבה פעמים למקום הנוח של, אחי, אתה לא סומך עלינו, אנחנו לא הגענו לאן שהגענו, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. עכשיו, פה אני יכול לשים פה כוכבית מאוד מאוד גדולה, שהרבה מאוד אנשים שלא יודעים מה הם עושים בעשור האחרון, עשו הרבה מאוד כסף. כי יש משפט שהמנטור שלי הנוהג להגיד לי, שאתה נמצא בעשור שאם היית נשען על קיר, היית עושה כסף. בסדר? אז דבר ראשון, לא, אנחנו לא סומכים עליכם, אני מוודא אתכם, או אתה יודע מה, אני אלך לכיוון החיובי, אני סומך עליכם, אבל אני מוודא. אבל אם אני שואל שאלה קשה, אני רוצה לקבל תשובה עניינית. ואם הולכים איתי ל-high level, ואל תדאג, ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים, והשותף שלנו, ונדלן זה האסט קלאס הכי בטוח שיש, פחות טוב לי. זה אומר שמישהו שם לא יודע מה הוא עושה. וברגע שמישהו לא יודע מה הוא עושה, זה מקביל לקחת מונית עם בן אדם שמעולם לא נהג. אותו דבר.
זה דבר שאני לא הייתי עושה.
גם אני לא הייתי עושה. אבל איכשהו שזה מגיע להשקעות, החליפות והמשרדים והאספרסו, גורמים לאנשים איזו תחושה פיקטיבית של...
זה מכניס אותם לסוג של היי, סוג של אנשים שהם רצינים, שהם יודעים מה הם עושים.
המילה שאני הכי אוהב זה, נכנסתי את הפגישה, הם הרשימו אותי. אוקיי, מה הרשים אותך? ואז אתה שואל את השאלות, אתה מבין שמה שהרשים את הבן אדם, זה המעטפת. זה החיצוניות, מה שדיברנו בסימן השני. אבל תתחיל לשאול שאלות. ולקחתי חבר ש... שדיברנו, נהיה בשיח, הוא אמר לי, תשמע, רואי, אתה יותר מדי מגזיר. אמרתי לו, אין בעיה, נתתי לו את השאלון שלנו, אמרתי לו, הולך לאיזה חברה שאתה בוחר, ותשאל אותה. והוא חזר אליי, והוא אמר לי, קוראים לחבר הזה עידו, והוא אמר לי, זה פעם ראשונה שראיתי איש מחירות של החברה הזאת מגמגם. ואמרתי לו, כי לא היה לך כלים לפני זה, לבוא ולשאול, כי כל המכונה המשומנת הזאת עובדת בצורה מאוד מאוד טובה, כדי לבוא ולמכור לך חלום. עכשיו, השקעות זה דבר מדהים. השקעות מולטי פמילי, מדהים. אני משוחד, אני עושה את זה, אחלה. אבל חשוב גם להסביר את המציאות. מה יכול לקרות? אבל אם חברה לא באה ומשקפת את זה, ומוכרים לכם איזשהו
שהכל חלום, בסדר והכל טוב, אל תדאגו, תשמחו עלינו, אז...
רגע, אתה הולך לסימן הבא. לסימן אחר, אבל... זה סימן שלישי. הסימן הרביעי, וגם הוא קשור לשאלות שדיברנו עליהן פרק קודם, זה שמנגנון התגמול של אותה חברה, לא בהלימה עם הביצועים של העסקה, קומו ותלכו. זה לא מעניין אותי מה קורה שם. למה אני אומר את זה? רוב החברות היום המשווקות בארץ, once חתמת על החוזה, נכנס להם כסף לכיס. לא משנה אם זה 9%, 10%, 10%, 9%, 8%, זה לא משנה, נכנס להם כסף לכיס. עוד לא התחילה העסקה. אבל מה קורה אם העסקה משתבשת?
אין להם תמריץ בעצם.
עזוב את התמריץ. בוא נניח שהם אנשים טובים ויש להם תמריץ. אבל אתה עכשיו הפסדת $20,000. מה הם הפסידו?
ככל הנראה שכלום.
כלום, כי הכסף כבר אצלהם היום הראשון. ולכן, הדבר הזה או העזרה שלהם, היא א', מיטוב ליבם, אם הם אנשים טובים או לא, ואני לא רוצה את זה בעסקה, אני רוצה מנגנון עובד. וב', אם אני מרוויח, אני רוצה שהם ירוויחו וירוויחו טוב. אבל אם אני מפסיד, לכל הפחות, אני רוצה שהם לא ירוויחו. כי לא בגלל שיש לי עין צרה חלילה על מישהו, אלא שיש פה הלימה באינטרסים. ולכן הסימן הזה, השאלה החשובה של איך אתם מרוויחים כסף ומתי? זה השאלה שכולם שוכחים. מתי אתם מרוויחים את הכסף? אם רוב הכסף, הרוב המוחלט של הכסף, מגיע בהתחלה, מבחינתי זה סימן שכשמשהו ישתבש, אני לגמרי נתון לחסדים של טוב ליבם של האנשים האלה, ורוב הסיכויים שאנחנו נשמע את המשפט המגיל הזה של... ככה זה בהשקעות, יקירי, יש סיכונים. מכיר את המשפט הזה?
מכיר את המשפט.
יש סיכונים, אחי, בהשקעות, אתה יודע לאן אתה נכנס. אז נכון, יש סיכונים, אבל גם אם יש סיכונים, למה אתם לא לוקחים חלק עם הסיכונים האלה איתי ביחד? בסדר? אז זה הסימן הרביעי. הסימן החמישי זה כשאין אחריות על אותה חברה. עכשיו, למה אני מתכוון באחריות?
יש בעצם המון סוגים של אחריות. יש אחריות פלילית, אחריות על הכסף, מי לוקח את ההלוואה, זה דברים שאנחנו צריכים לדעת אותם לפני שנכנסים לעסקה.
בדיוק. עכשיו, אנחנו רוצים להבין איזה אחריות מתקיימת חוזית, לא דיבורית, על אותה חברה. אם אין אחריות והם עובדים, וראיתי כתבה פעם אחת, לא זוכר, באחד הערוצים, שמישהו אמר באומץ, אני אין לי אחריות בכלל, אני מתווך, אני לוקח את הכסף שלי והולך הביתה, זה לא מעניין אותי. משפט כזה מבחינתי, זה לא מעניין אותי, גם אם זאת עסקת באמת עסקת המאה, ועסקת העשור ועסקת המילניום, אני לא נכנס. כי משפט כזה בעצם בא ואומר לי משהו הרבה יותר עמוק. הוא אומר, אני לא לוקח אחריות, כי אני לא יודע, או שאני לא יודע לטפל בעסקה אם קורה משהו, או שאני לא מוכן לקחת אחריות כי אני מפחד עכשיו, ואין לי מושג מה אני עושה, ואני רוצה לברוח מהדבר הזה. עכשיו, האם אתה היית רוצה לעבוד עם מישהו שלא לוקח אחריות על ההחלטות שלו?
ממש לא.
היית רוצה לעבוד עם מישהו שזורק את זה לבן אדם, או אותו, אומר לך, אח שלי זה לא אני, תתקשר לשותף המקומי.
או, השותף המקומי.
כי שהכל משתבש.
מסיתים את כל האש שלה.
זה לא אנחנו, זה השותף המקומי, זה לא אנחנו, זה הבנק, זה לא... אוקיי, אבל אני דיברתי איתך, אני ישבתי איתך. כן, אבל אני רק המתווך. בסיפור הזה זה נוח להם להיות מתווכים, אבל במחירות זה נתון שיותר מצניעים. אז אם אין אחריות, ותשאלו מה האחריות, זה מבחינתי ביג נו נו. הסימן הבא שמבחינתי הוא הכי קיצוני שיש בעולם, ואתה מכיר את זה, זה שמייצים במשקיעים במהלך פגישה לחץ לא לגיטימי לקבל החלטה. ויש לזה הרבה מאוד וריאציות. נשאר לנו מקום אחרון, אתה צריך לקבל החלטה עכשיו, אם לא יש לי עוד איזה 10 אנשים ממתינים, אתם חייבים לקבל החלטה עכשיו במהלך הפגישה הזאת, כי העסקה מחר בבוקר יוצאת לדרך, כל הדברים האלה.
מפעילים עליהם מניפולציות ורגש כדי לקבל החלטה מהירה, ולא להפעיל בעצם את הרציונל.
נכון.
את המספרים.
לא רק זה, הוא מייצר עוד פעם את הפומו, את הפחד הזה להפסיד. וזה לא לגיטימי בעיניי.
זה תמיד אני אומר למשקיעים שלנו שאני מדבר איתם בשיחה הראשונה והשנייה, תשבו, תשבו עם האישה, תשבו עם אנשים שטיפה מבינים, תקבלו החלטה מושכלת, תכנסו עם ראש שקט, ובעצם כרגע גם העסקה היא תהיה בפלור ויהיה לכם הרבה יותר נוח מאשר שאתם נכנסים בלחץ,
נכון,
בסטרס.
נכון. ומבחינתי, חבר'ה, תוותרו על 200 עסקאות, ואל תיכנסו לעסקה אחת מתוך לחץ. כי אם יקרה, תקרה סיטואציה, שנכנסתם מתוך לחץ, מתוך מניפולציה, מתוך פחד להפסיד איזו עסקת מילניום, ובסופו של דבר, עזבו, עסקה טובה, אבל קרו דברים, ואתם תתחרטו על זה, ותקעו את עצמכם על זה, זה לא שווה את זה. אני תמיד אומר, השקעות אמורות לשפר את החיים שלנו, לא להפוך אותם לגיהנום. ועל ידי כל המניפולציות האלה, והפחדים האלה, שאין להם מקום בעולם הזה, אנחנו למעשה מביאים משקיע שלא מתאים להשקעה, ואז צריכים להתמודד איתו בהמשך הדרך. וזאת הסיבה שאצלנו, ואתה יודע את זה טוב מאוד, אנחנו לא נקבל אף פעם בן אדם שלא מתאים להשקעה. שוב, תסתכל, תבין את המילים שאני בוחר. אני לא אומר אם הוא טוב או לא טוב. אין לי את הפריבילגיה לקבוע מי טוב או לא טוב. אני אומר מי מתאים. עכשיו, יכול להיות שיש משקיע שמתאים מאוד מאוד לעסקה מסוג מסוים, אבל הוא לא מתאים לעסקה הזאת. וברגע שאנחנו מייצרים את הלחץ הלא לגיטימי הזה של מקום אחרון, ואתה חייב לקבל החלטה עכשיו, אתה למעשה לוקח, מה שנקרא, כמו המשחקים של הילדים, אתה לוקח ריבוע ואתה מנסה לדחוף אותו לתוך שבלונה של עיגול. זה לא עובד. ובסופו של דבר זה יתפוצץ בפנים של, או של החברה שצריך להתמודד עם הבן אדם, או של הבן אדם שיצטרך להתמודד או עם עצמו ברמה המנטלית, או עם הבת זוג שלו, או עם המשפחה שלו, ולמה? כאילו, למה? אז חבר'ה, בואו, קריאת הרגעה, רואים האודי פה אומר לכם בצורה מאוד פשוטה, יש הרבה דגים בים, יש הרבה עסקאות טובות, ואם לא עסקה עכשיו, תהיה עסקה עוד חודש, עוד 3 חודשים, תנשמו, הכל בסדר, לא עושים עסקאות בלחץ. ומי שגורם לכם להילחץ ולקבל החלטה, תגידו לו בצורה מאוד פשוטה, חבר, אנחנו לא עובדים ככה, תודה רבה, הפגישה הסתיימה, היה נעים מאוד, תודה על האספרסו, ואולי עם סודה ומים, ואנחנו נהיה בקשר כשלנו יהיה נוח. בסדר? הכוח בידיים שלכם. אז זה הסימן השישי. הסימן השביעי, וזה נושא קצת רגיש, זה פרסום שלילי או פרסום כבד.
מעקבי.
איך?
מעקבי, שזה משהו שהוא...
נכון. פרסום שלילי שאנחנו נשים פה כוכבית. כשאני מדבר על פרסום שלילי, אני לא מדבר על כל הגאוני השקעות במרכאות בפייסבוק, בכל הקבוצות שבאים ו... כותבים פוסט עם כל מיני עובדות, שוב פעם במרכאות, על כל מיני חברות כאלה, כי מבחינתי זה בהרבה מאוד פעמים, אני לא אגיד כל הפעמים, כי אני לא אוהב להכליל ולדבר אבסולוטית, אבל בהרבה מאוד פעמים זה חוטא לאמת בצורה כזו או אחרת. פרסום שלילי זה פרסום שהוא בדוק, שנבדק על ידי אנשים, והוא קונסיסטנטי. כמו שאמרת, הוא עקבי. אנחנו רואים כמה וכמה וכמה פרסומים כאלה שמדברים בצורה לא טובה, בין אם זה על השירות, בסדר, גם אם עסקה היא טובה, אבל משקיעים קיימים מדברים על השירות, מדברים חלילה על עקיצות, זה goes without saying, על סוג של חוסר מקצועיות, זריקת אחריות, כל הדברים האלה, אם אתם רואים משהו כזה, לא כתבה אחת, לא איזה פוסט אחד פעם בחמש שנים, אין 100% שביעות רצון,
כן,
לא קיים.
זה משהו שנכחתי לדעת.
לא קיים, אי אפשר, אבל אם רואים משהו מאוד מאוד עקבי, וקל היום, בעידן הדיגיטלי שאנחנו רואים, קל מאוד היום לבוא ולראות, אבל כן, אני שם פה כוכבית מאוד חשובה. חבר'ה, תפעילו שיקול דעת, ותבינו כשאתם מחפשים משהו, האם זה באמת שלילי, או יכול להיות שזה מתחרה, יכול להיות שזה מישהו שרוצה לעשות רע, ולא חסר נשמות טובות בעולם הזה, בסדר? אבל אם הפרסום הוא שלילי, מן הסתם. עכשיו, אתה תתפלא לדעת שהרוב המוחלט של האנשים לא עושה חיפוש על פרסום שלילי. לא עושה, הוא לא בודק, הוא לא שואל, כי שוב, המערכת השיווקית הזאת עובד כל כך טוב.
שמכניסה אותו לסוג של בועה שהכל ורוד וטוב.
נכון. אז אוקיי, אני ממש כבר רוצה להשקיע, אז אני לא רוצה שיהיה משהו שישכנע אותי לא להשקיע.
רוצה לתת לכסף שלי לעבוד, הוא כבר שוכב חודש בעוש, ואני רוצה שהוא יעבוד בשבילי.
אני רואה שאתה מדבר עם הרבה משקיעים. אבל כן, זה חלק מאוד מאוד משמעותי, וזה עוד פעם מתקשר ללחץ.
כן.
אבל גם על זה יש לנו דרך אגב סרטון שצילמנו בערוץ היוטיוב, אז אני ממש מעודד אתכם להיכנס, להסתכל ולראות תוכן מטורף. אז סימן אחרון, הבונוס שאנחנו רוצים לדבר, זה מבחינתי, גם פה יש כוכבית, אבל כשאנחנו רואים השקעה מסיבית, באמת השקעה מסיבית במודעות, בקמפיינים, בפוסטים ממומנים, הזמינו אותי להתארח ב... מכיר את זה? הזמינו אותי להתארח, זה שם קוד לשילמתי על כתבה. בסדר? אז אחד הדברים שצריכים להדליק לנו נורה אדומה, זה זה. הפרסומים הנרחבים שיש בעיתונות ובתקשורת, כי בסופו של דבר הפרסומים האלה, אף אחד לא עושה טובה לאף אחד. הם עולים הרבה מאוד כסף, ואני יכול להגיד לך שיש חברות שאני יודע שמשקיעות מספר חד ספרתי גבוה במיליונים בשנה על פרסומים.
וואו.
כן. ויש לי חבר שקוראים לו אליאב אלאלוף, והוא אומר, כשיש פרסום מוגזם, כשאתה לא יכול לזוז בלי לראות מודעות של אותה חברת השקעות, רוב הסיכויים שאתה תקרא על החברה הזאת במדור המשפטי בעוד 3-4 שנים. זה משפט של אליאב, אנחנו מדברים איתו. עכשיו, אני אישית חושב ש... עוד פעם, זה קצת קיצוני, קצת מוגזם, אני לא אוהב דברים אבסולוטיים, לא כל החברות שפרסמות הן זה, אבל כן, סטטיסטית ראינו את זה. אנשים שבאים בהייפ גבוה ומפמפנים.
פוש, אז...
אבל הנקודה שאנחנו רוצים לעשות פה, זה שוב, חבר'ה תיזהרו, לא למהר להיכנס להשקעות, לא להתפתות לכל השקעה, לא כל מה שנוצץ זהב. בסדר, למדנו את זה בגן, אבל אנחנו לא מיישמים את זה הרבה פעמים. והדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה, מי משלם על כל הפרסום הזה?
המשקיעים.
אם אני צריך להוציא עכשיו 6 מיליוני שקלים בשנה על קמפיינים ועל כתבות ועל פרסומים, וכן, זה אחד הסכומים מחברה שאני יודע אישית עליה, מי משלם את זה בסוף? אף אחד פה לא עובד גמח, לא עובד לשם שמיים. אז מה עושים? מעמיסים את זה למשקיעים. אז במקום לקחת 3% עמלה, לוקחים 7-8%.
וואו.
כי צריך לשלם.
צריך לממן את זה.
צריך לתחזק את המשרדים, ואת האספרסו, ואת הקורסונים, ואת החליפות. אז הדברים האלה מאוד מאוד קריטיים. כשמשהו נראה יותר מדי טוב, בסדר? כנראה שהוא יותר מדי טוב והוא לא אמיתי. שזה מוביל אותי למה שדיברת עליו, שלא תכננו לדבר עליו, אבל זה משהו מאוד מאוד חשוב. זה שבמהלך שיחת מחירה, וזה סימן אחד מאוד מאוד חשוב, מדברים איתכם רק על מה שיכול להיות טוב. לא מדברים איתכם על מה יכול להשתבש. לא מדברים איתכם על הסכנות.
נותנים רק צד אחד של המטבע.
בדיוק. וכל פעם שאתם מדברים על משהו שיכול להשתבש,
ישר הם מורחים את מה שטוב ולא יקרה, והכל בסדר, צמחו עליה.
בדיוק, מבטלים את זה. עכשיו, יש שתי אסכולות. אסכולה ראשונה אומרת, נכון, הדבר הזה יכול לקרות, אבל ככה אנחנו מתכוננים אליו, שזה לגיטימי וזה מצוין. ואז כל השנייה באה ואומרת, זה לא יכול לקרות, אנחנו בחיים לא חווינו את זה, הכל הזה, אתה יכול להיות רגוע, ומבטלים את, את הטיעון הזה. עכשיו שוב, ישנם טיעונים, הרבה מהם הודות לאותם גאוני פייסבוק, שבאים וכותבים הרבה מאוד שטויות, אבל יש טיעונים שמופרכים, וצריך לבוא, אבל צריך לעשות את זה על ידי השכלה ועובדות, ולא על ידי, מה פתאום, זה לא יכול לקרות. בסדר? אבל באותה נשימה, שיחה צריכה להיות מאוזנת. שיחה צריכה לבוא, שיחה אמיתית שדואגת גם לאינטרס של המשקיע, צריכה לבוא ולהגיד, הנה ההזדמנויות, אבל הנה הסיכונים. זה מה שיכול לקרות בעסקה הספציפית הזאת, אלה התרחישים שיכולים להיות בעייתיים, אתה חושב שאתה מסוגל להתמודד עם זה? ופה המשקיעים צריכים להיות אמיצים ולהסתכל לתוך עצמם, ולנטרל שנייה אחת את הרצון כבר להשקיע, כמו שאמרת, הכסף שלי שוכב, אינפלציה וכו', ולהגיד, רגע, 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 אם הדבר הזה באמת מתרחש, אני יכול לעמוד בזה, או אני לא יכול לעמוד בזה? ופה, ברגע שחברה מציגה תמונה מאוזנת של מה יכול לקרות, ומה יכול להיות טוב, ולאן אנחנו צופים, אבל יחד עם זאת, מה יכול להשתבש, ומה צפוי לנו, זאת חברה שאני רוצה לעבוד איתה. כי בסופו של דבר, אני תמיד נותן הקבלה, גם בסרטונים שצילמנו לעולם הרכבים. היית הולך ללמוד אצל מורה נהיגה, שהיה מתחייב אליך, אם אתה לומד אצלי, בחיים לא תעשה תאונת דרכים.
לא, ממש לא. למה? הוא לא הבטיח לי דבר כזה.
מעולה. עכשיו, למה אתה בא בכל כך ביטחון, ואתה אומר, הוא לא יכול להבטיח לי דבר כזה? כי החוקים של הכביש ברורים לכולם, כי אנחנו חיים אותם יום יום. חוקי ההשקעה לא ברורים להרבה מאוד משקיעים. ולכן המשווקים, מה שנקרא המשווקים הגרועים מביניהם, מנצלים את הפרצה הזאת, את החוסר ידע הזה, ובאים ומספרים סיפורים. סיפורים שאין להם שום אחיזה, כמו אי אפשר להפסיד כסף בנדלן, והכל בסדר, ותמיד תמיד תזרים, וארצות הברית זה הדבר הכי מדהים בעולם, ואני יכול לעשות על זה פרק שלם, רק על המשפטי פח האלה. אז חבר'ה, שיחה מאוזנת, אם מדברים איתכם רק על הטוב, רק על החיובי, רק על כמה דברים, כמה עולם מדהים, אין שום דבר שלילי, סימן שאתם לא נמצאים במקום שאתם צריכים להיות בו.
יש משפט שאני ממש לא אוהב שאומרים לי, אל תדאג, סמוך עליי.
אז אבא שלי לימד אותי, כשאומרים לי סמוך עליי, או אל תדאג, אני מתחיל לדאוג. אבל שוב, אני אגיד את המשפט הזה, ואז אנחנו נסיים את הפרק של היום, אבל אין לי בעיה שיגידו לי, אל תדאג, סמוך עליי, ואז הסבר למה אני צריך לא לדאוג.
הסבר עם תוכנית, אני מדבר על זה, כשמגישים לך בלי כלום, אל תדאג, סמוך עליי, אני חכיף כזה על הכתף, אז תמין שמשהו פה לא בסדר.
בדיוק, זה מחפה על משהו, זה מחפה על, אוקיי, אני מנצל את מה שנקרא, את המערכת יחסים שבניתי איתך, הרגשית, כדי לבוא ולהוציא אותך החוצה מהמשוואה, שאתה לא מבין שאני לא יודע כלום. בסדר? אבל אם אני יודע, אני אבוא ואני אגיד לך בדיוק מה הולך לקרות. בסדר? אז חברים, בואו נסכם את הפרק של היום. לא תהיה הזדמנות שלא תחזור. נצטער פוצץ לכם את הבועה הזאת. לא תהיה הזדמנות קורונה. לא תהיה הזדמנות העשור. זאת אומרת, יהיו כאלה, אבל הם יחזרו שוב ושוב ושוב, כי המציאות מוכיחה לנו שתמיד יש עסקה טובה. אל תמתינו לעסקאות המטורפות האלה שאף פעם לא יחזרו, כי בדרך אתם תפספסו הרבה מאוד הזדמנויות לעשות הרבה כסף. אם אתם חושבים שזאת הזדמנות, ונתקלתם באחד מהסימנים שנתנו פה, נראה לי נתנו פה 9 סימנים בסוף, אז רוב הסיכויים שזאת לא הזדמנות. ועם התובנה הזאת אנחנו נשאיר אתכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. טל, תודה רבה שהיית איתי היום. ואנחנו ניפגש בפרק השישי.
פרק השישי כבר.
שישי, שישי, אנחנו מתחילים לתפוס מומנטום. אז חברים, שיהיה לכם שבוע מדהים, אחלה יום, ונשמח לשמוע מה אתם חושבים.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדל"ן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valor.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.
way.